עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
שבנו עליכם שעה שנייה של המהדורה המרכזית כאן בכל חי. נודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי השידור מוישי כהן ולשלמה פולק המפיק שלנו. בפתח השעה נאמר שאת התגובות יושב ראש כחול לבן בני גנץ מוסר מקודם, נתניהו מוכיח שוב שבמקום שישראל תהיה הכל, אצלו החסינות לפני הכל. מהליכוד נמסר בתגובה, נושא קווי היסוד לא עלה בפגישה, לא הבלוק ולא קווי יסוד, ראש הממשלה נתניהו לא התייחס כלל לנושא החסינות, ואלו תירוצים של גנץ על מנת למנוע ממשלת אחדות, רק בגלל שיאיר לפיד לא מוכן לכך. בישראל ביתנו אגב מציעים הצעה חדשה עכשיו, להיכנס לשישה חודשים עד שנתניהו בעצם, תום התקופה שהוא התחייב שהוא יוצא לנבצרות, ואז תוקם כאן ממשלה יחד עם גנץ וכו' וכו'. אבל אני דווקא מצטרף לדבריו של חבר הכנסת מיקי זוהר בסוף השעה הקודמת, אנחנו ככל הנראה בדרכנו לבחירות. עוד מעט נחזור לעניינים הפוליטיים שעל סדר היום, אבל עכשיו לתקרית חריגה בגבול בין ישראל לירדן. בנושא הזה נאמר ערב טוב לסגן ראש עיריית ירושלים, אליעזר רחברגר.
שלום וברכה, ערב טוב.
אז אתה היית שם, נכון, הבוקר הזה?
אני הייתי שם.
אז מה קורה? אתם מגיעים לגבול, מבקשים לעבור מישראל לירדן, הגבול באילת, על מנת ללכת ולהתפלל בקבר אהרון הכהן, אם אני מבין נכון, ושם דורשים מכם להוריד כל סממן דתי, ואתה הרי אדם חרדי, אתה הולך עם כיפה, הולך עם ציציות. מה הגבתם שם באותו רגע?
אז קודם כל, אני הייתי דווקא בין הבודדים ששפר עליהם מזלם, ובהתחלה ירדנים נתנו לעבור ללא שום דרישות. משהו, היינו שם בערך כ-120 איש, סגני ראשי עיר, ממלא מקום ראשי עיר, מהימי עיון שאנחנו מקיימים כאן, השתלמות, ולא היה להם שום דרישות ולא היה שום כלום, עברנו בערך 15-20 איש, בלי שום דרישה, בלי שום כלום, ולפתע אנחנו רואים שהזרימה אחרינו לא מגיעה, אני הייתי בין אלה שעברו ממש ראשונים, מעשרה ראשונים, ראינו שמשהו נעצר, המתנו בצד הירדני, כבר ראינו על האוטובוסים בצד הירדני, והמתנו וראינו שלא מגיעים, עבור רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, ולא ראינו שום דבר. אנחנו שומעים את הירדני מה קורה, אמורים להם, לא ענו לנו שום דבר, לא הסתירו מאיתנו את הדברים, אבל לאט לאט התחילו לזרום אידיוט שאת אלה שנותרו מאחורה עצרו אותם ודורשים מהם לעשות בידוק קפדני, ולהוריד כיפות ולהוריד ציציות. אנחנו המשכנו הלאה להמתין, ולאחר כשעה שאותם עיכבו בגלל אותה דרישה מוזרה ותמועה, והייתי אומר אפילו חצופה ועל סף האנטישמיות, פתאום הגיעו אלינו קבוצה של כמעט שוטר לאחד, היינו 20, הגיעו 10 שוטרים, אמרו לנו, תחזרו גם אתם, למרות שכבר עברתם והוחתמו הדרכונים, והיינו כבר בצד השני, תחזרו גם אתם כדי לעבור את אותו בדיקה. אנחנו חזרנו, ראינו את אותה מהומה שהתחוללה בצד הישראלי, בגבול לפני שעברו את לצד הירדני. הייתה שם הרמה של ציציות, פשוט השפלה, בדקו את החברים שלנו פעם ופעמיים ושלוש, ביקשו מהם כמעט להתפשט לגמרי, מצאו כיפות, מצאו ציציות, ביקשו מהם להוריד. נוצרה מהומה, כמובן שלא הסכמנו, וגם אנחנו לא הסכמנו, ופשוט חזרנו, ולא נכנסנו לירדן.
טוב, אבל מה אתם עושים באותו רגע? יש לכם למי להתקשר? אתם מנסים או שמאכזבה הגדולה אמרתם, אוקיי, אז שלום, אנחנו הולכים וזה הכל?
אין פה עניין של למי להתקשר. הדרישה הזאת של להוריד ציציות וכיפות לגמרי לא הסכמנו. זאת אומרת, הסכמנו להסכים לשים כובעים, היה לנו כובעים על הכיפות, זה בסדר, אבל הם לא הסכימו גם לזה. הם ביקשו שאת הכיפות נשאיר במעבר הגבול, וכשנחזור נקבל את זה מהם בחזרה יחד עם הציציות. הייתה שם הרימה של ציציות של כאלה שכן בודדים שהסכימו, די היו אולי 20 שכן הסכימו, הרוב לא הסכימו, וזהו, כמובן אני הייתי בין אלה שלא הסכימו, גם רוב חברינו היו בין אלה שלא הסכימו. ניסינו להתווכח, הוויכוח ערך כשעה וחצי, לא היה עניין למי להתקשר או לא להתקשר, לא הסכמנו, בסוף גם נמאס הוויכוח הזה, חזרנו לקרותינו.
טוב, נקווה שלפחות בכנס הסגנים בשנה הבאה יאפשרו לכם להיכנס.
אין ספק שזו הייתה בושה וחרפה מבחינת הירדנים. אני לא מאמין שאם הגיע איזה ירדני אחד לישראל, מישהו יבקש ממנו להוריד כפייה או כל מיני סממני אסלאם אחרים. הם גם לא אמרו לנו את זה מראש, הרי תדרכו אותנו לקראת הסיור, קיבלנו גם בכתב, לא היה מילה, התייחסות לכיפות, לציציות, שום דבר. להפך, עוד אמרו לנו לא להביא אוכל, כי אנחנו נקבל שם על ידי המארגנים, אמרו לנו לא להביא תיקים בשביל שזה לא יעשה בעיות, ואנחנו נקבל כל מה שאנחנו רוצים על ידי המארגנים. זה היה, קיבלנו מהמארגנים את כל התדרוך הזה, לא מילה אחת על ציציות, גם לא היה עלה על דעתנו בכלל שיש בעיה, ציצית מתחת לבגד, מה הבעיה, מה זה משנה מה שאנחנו לובשים מתחת החולצות שלנו, מתחת הבגדים.
טוב, סיפור הזוי שנקווה שיהיה לו, שיהיה בשורות טובות בנושא הזה.
הזוי לגמרי שנמשך שעה וחצי בוויכוחים, והגיעו שם עשרות ממשטרת ירדן ומאנשי מעברי הגבולות שלהם, אבל לא עזור שום דבר, הם עמדו על שלהם.
סגן ראש עיריית ירושלים, הרב אליעזר אוכברגר, תודה רבה לך.
שלום, שלום.
ואנחנו רוצים עוד בנושא הזה לומר ערב טוב לעורכת הדין מרגלית בוטרמן.
ערב טוב.
ערב מצוין, גם את היית שם, נכון?
נכון, אני הגעתי לשם להרצות לסגנים על הנושא של זכויות וסמכויות חברי מועצה.
והצטרפת לפמליה שניסתה להיכנס לירדן, ואז מה קורה?
ואז, כמו ששמענו, חלק עברו, ופתאום היה כנראה אחד מהנציגים, מחברי המועצה שהוריד שנייה את הכובע, ראו לו כיפה מתחת לראש, ואז התחיל להגיד מישהו, הרים את הכובע לבעלי, ראה שיש לו שם מתחת כיפה, החליטו שלא מחתימים לנו את הדרכון, ואנחנו צריכים לעבור בידוק עוד פעם, עשינו איזשהו בלגן, בסופו של יום אמרנו, טוב, נעבור עוד פעם את הבידוק, ולהפתעתנו גילים שמרימים לאנשים את החולצה, כדי לבדוק אם יש להם ציצית ולוקחים להם אותה, את האנשים שנראו בחזות דתית, נשים שהלכו עם מטפחות, או נשים שהיו עם...
גם נשים? אוקיי, אם חשבתי שהגענו לשפל, אז אני מבין שיש עוד לאן לרדת.
גם נשים העמידו אותנו בצד, אותנו לא בדקו, אלא שלחו אחר כך אישה שתבדוק אותנו בצורה כזאת, ואנחנו אמרנו שאנחנו לא מוכנים לעבור את הבדיקה הזאת למשפילה, כשאישה מוסלמית עברה לפנינו עם שני כספי ראש, אף אחד לא ביקש ממנה לעבור בדיקה נוספת, ודרשנו בעצם שיאפשרו לנו לחזור, לא מוכנים לעבור את ההרגשה הנוראית. זאת אומרת, אני חושבת שזה פעם ראשונה שנתקלתי ככה
אני לא חושב שיש איזו מדינה בעולם, זה לא רק בזה, אני לא מכיר. אני לא יודע אם זה מקום לזה, לספר, אבל עם ספרי תורה נכנסנו לסיני, זה לא משהו שהוא ממש בצורה גלויה, משהו נראה לי פה מאוד מאוד מוזר בהתנהלות של הירדנים בסיפור הזה.
מאוד מוזר, וכמו שאמרנו, אמרו לנו לקנות לגברים לעובדים כובעים, להכניס את הציציות, את זה היינו מוכנים לעשות, אבל באמת הייתה בדיקה, אני רוצה להגיד שמה שהיה מאוד מרגש, הרימת הציציות הייתה מורכבת גם מאנשים שלא היה להם חזות דתית חיצונית, והתברר שכן, הם מקפידים על ציצית מתחת לבגדים, ויחד איתנו חזרו גם כמה אנשים גם לא דתיים, שהביאו מחאה, פשוט גם הזדעזרו מהמראה הזה והביאו מחאה, מבאר שבע, סגן ראש מבאר שבע, ממקומות אחרים, סגנית מקריית אתא, שבאמת אמרה שזה מזכיר למראות של שואה, וקרא לכל הקבוצה לחזור, ובאמת חזרו, בהחלט לא, בסופו של יום לא רק דתיים וחרדים חזרו. וזה בהחלט היה מפעים. למדתי הרבה על עם ישראל.
נקווה שבפעם הבאה זאת תהיה חוויה מתקנת, אני מקווה. עורכת הדין מרגלית בוטרמן, אני מודה לך על השיחה, תודה.
תודה רבה.
ננסה להבין מה אפשר לעשות בנושא הזה, והכדור שוב חוזר לדרג הפוליטי. ערב טוב לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס. חבר הכנסת מלכיאלי, עוד רגע יהיה איתנו. ננסה להבין, יושב ראש אס אריה דרי, אגב, נדרש לנושא הזה כבר בבוקר, ושיגר מכתב והבהרה לירדנים, שאם ימשיכו במגמה, א', עד כמה שאני מבין, הפסיקו את זה כבר היום, ואף אמרו שיכניסו את הקבוצה, אבל כמו ששמעתם כבר, הקבוצה עזבה והלכה משם, אז לא היה מה להחזיר, אבל אמר, אם זה יימשך, יחסום מסר דרי את כניסת העובדים הירדנים. ואנחנו שוב אומרים, ערב טוב לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום וברכה. שמעת את השיחה, אני מניח, אולי חלק ממנה. מה עושים? מגיע בן אדם, חרדי, מנסה להיכנס לירדן, אומרים לו, תוריד את הכיפה, תוריד את הציצית.
תראה, בבוקר כששמעתי את הסיפור שהיה שם בירדן, פניתי לשר כץ. אני אומר, צריך להסתכל על כל התמונה. מצד אחד, לא יכול להיות בעולם שמדינה שלנו יש יחסים כאלה או אחרים איתם, יכתיבו לנו איך התיירים שלנו אמורים להסתובב שם. מעולם לא אמרו למוסלמי לא להסתובב כאן עם כפייה, או עם דברים מהסוג הזה, או נוצרים מהסוג בגדים שלהם. אז הם לא אמורים להגיד לנו איך ללכת שם. מצד שני, צריך גם להתבונן, שאם יש ממקום, אתה יודע, מסוכן ליהודי להיות בולט, מבחינה של אנטישמיות כזו או אחרת.
לא, זה שני עניינים, אבל הם לא באים ואומרים לך על מנת שתשמור אתה על ביטחונך, אל תיכנס בצורה כזאת. הם אומרים, אנחנו לא נאפשר לכם להיכנס בצורה כזאת. יותר מזה, זה נובע להערכתי, חוץ מהיחסים עכשיו עם כל מה שראינו בצופר ונעריים, גם מהעובדה שלפני כ-4-5 חודשים נכנסה קבוצה לקבר אהרון הכהן, והתפללה שם ורקדה שם, והם לא ראו את זה בעין יפה, ממש גירשו אותם, ומאז בעצם הודיעו גם שהכל סגור, רק למעשה אתמול התחילו לאפשר שוב את הכניסה לקבר אהרון הכהן, אבל הפעם הם כללים חדשים. השאלה מה אתם, הדרג הפוליטי, יכולים לעשות בעניין על מנת שיוכלו ל...
אז אני אומר, אז השמת את זה בצורה הכי מדויקת שיש. זאת אומרת, שבסופו של דבר זה התנהלות שהם מכתיבים לנו איך להתלבש, איך ללכת, מה ללבוש, דבר שהוא לא מקובל על אף אחד. אבל איך שוב, הדבר הזה כן צריך להיות מתחת לפני השטח, לא לחינם היום השר דיבר גם עם ראש המל"ל וגם עם הגורמים הרלוונטיים משם. בשביל הדעת של לעשות איזושהי ישיבה יחד איתם, לקבל החלטה ולהבין, קודם כל להבין מאיפה מגיעה הבקשה הזאת, ואחרי שנבין הם צריכים גם להבין שאנחנו לא נבוא בשתיקה לזה שהם יכתיבו לנו איך ללכת. אני רוצה לתת לזמן לעשות את שלו, נקבל ישראל, נקבל מהם את התשובות, וכמובן אנחנו נעמוד על זה שאף אחד לא יגביל אדם ללכת עם ציצית. אני אגיד לך גם התירוץ שהם יתרצו שזה בתיכון המטיילים, זה גם לא יכול להיות, כי ציצית מתחת הבגדים, מה הבעיה בזה? הם לא הסכימו, אמרו להם תוציאו את הציציות.
כן, זה לא רק עם ציצית, מי שמכיר את הכניסות לירדן, הכל מתואם עם ליווי, אין דבר כזה להיכנס ככה, זה לא כמו שאר המדינות, אתה יודע, אתה נכנס לסיני, אתה עובר את הגבול, שלום, תהיה בריא. זה תהליך הרבה יותר מורכב, ולכן זה דבר הזה. תגיד, השר קאט, שר החוץ, נדרש לנושא הזה? הרי זה תפקידו, אני חושב, פחות...
כן, אני שלחתי לו מכתב היום, על הבוקר, הוא עוד לא ישיב לי. אני אפגוש אותו בזאת השם מחר בכנסת, אני אגש לגידו שאני, שר החוץ, צריך לקיים דחוף דיון על הדבר הזה. יש לי ישראל אחריות על האזרחים שלה, לאן היא הולכת ואיך הם הולכים. זאת אומרת, יש מכלול של שיקולים בדבר הזה. הוא צריך, שר החוץ, יחד, כמובן, עם המל"ל. ועם רשויות הביטחון השונות של ישראל, לקבל החלטה בדבר הזה.
טוב, נקווה שהנושא הזה נסתדר. אתה יודע, זה מאוד מאוד מצער לשמוע על אירוע שבכך הכל מדובר על קבוצה גדולה של אנשים, אתה יודע, זה לא איזה מישהו. מגיעים קבוצה ומחזירים אותם לאחור, אומרים להם תורידו כיפה, תורידו ציציות. אני יכול להבין בן אדם ששם כובע, כי הוא אומר, תשמע, לא נעים, שמערבים, אולי בפרט שבאזור שם של אהרון הכהן זה אוכלוסייה פלסטינית ברובה, זה קצת יותר בעייתי, אבל דרישה כזאת שתגיע. אז אנחנו...
מצד השלטונות, נכון, נכון, דבר שצריך לתת עליו את הדעת. אגב, בעוד מדינות, זה שיש אנשים לא, גם בצרפת למשל, יש מקומות שיש המלצה, אל תלך בולט שם ברחוב כיהודי. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהעולם, יש אנטישמיות בעולם, אנחנו לא מצמינים את ראשנו בחול, רק שהרשויות מגיעות בצורה כזאת משונה, אפילו להסיר את הציציות, או כמו שאתה ציינת, שכל המערך שלהם מסביב בדבר שהוא, ישראל צריכה לתת את הדעת על זה.
ונקווה שתחזור אלינו עם בשורות טובות, שהנושא הזה טופל באמת. חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי, תודה לך.
שלום, שלום.
פרסומות מיד חוזרים.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב.
אגדיר, אחד מעשרת ההמבורגרים הטובים בעולם, עשוי מ-100% בשר בקר טרי ועסיסי, במסעדות וגם במשלוחים. אין על אגדיר, כוכבית 5690.
אין על אגדיר.
בקשרות המעודרת של הרב מחפוד, אגדיר, בני ברק מצדה 7.
בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק, ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמע. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה מברך את כל התורמים לקרן ההסעות שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
הקליקו בנר של חנוכה. מחפשים פעילות חווייתית מאתגרת ומגבשת לערב לביבות ולכל אירוע משפחתי? הכירו את ערכת קליק פור יו, ערכת קליקרים להפעלה עצמית במחיר של דמי חנוכה. לפרטים בקרו באתר שלנו clickf.com או תלפנו 073-383-4000.
הכסף שלך ישן? הגיע הזמן שנעיר אותו ביחד. אנחנו בפאגי דואגים לכסף שלכם ומזמינים אתכם לענות משירות אדווייסמי, המאפשר לכם לקבל ייעוץ השקעות מותאם אישית לנייד, כדי שתענו ממסלולי השקעה אטרקטיביים שעובדים במקום לישון.
שותפים לדרך חיים.
פאגי, כוכבי 3360.
שותפים לדרך חיים.
מותנה על פי דין בחתימה לסכם ייעוץ. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות או להפסיקו בכל עת.
מים חמים לשבת, למיני בר, נועם אחד, כוכבית 85, 10.
מוכח מדעית. סימילאק למהדרין, להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות, לתשומת לב, חלב הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. רגע לפני שאתם ממשיכים להאזין למוזיקה, בואו ליהנות מרגע איכותי לעצמכם עם נס קפה טייסטרס צ'וייס. נס קפה טייסטרס צ'וייס, תהנו מהרגע שלכם.
דלתות בדור, סימן שלא התפשרתם.
נוסעים נכבדים, זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתה. זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתה.
המופתה, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בחסלב, 9 בדצמבר. המופתה, 03-9641-555, 03-9641-555.
דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים של המתחרה שנבדק.
מהדלתות שנבדקו ינואר 2019.
מוכח מדעית. סימילאק למהדרין, להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות, לתשומת לב, חלב הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
מה זו יציאה בשבילך?
להתרענן, להתפנק.
אנטריקוט, מסעדת הבשרים הידועה מתרעננת עם עיצוב חדשני, תפריד משובח וחוויית בשרים מפנקת בשירות אישי כיד המלך. בחשרות בדעת סעדה החרדית. אנטריקוט, כי בשרים אוכלים רק אצל המומחים. המרפא אחת, סנטר הר חוצבים ירושלים, 02-5717-002. אנטריקוט.
לראשונה, מוצ"ש חי, במופע ענק עם כוכב הזמר החסידי מארצות הברית, מרדכי שפירא. בהשתתפות אבישי אשל, יוני שלמה ובליווי מאסטרו יוני אליאב. האירוע יתקיים עם ארצי השם במוצ"ש וישלח, ט"ז בכסלו באולם הדודאים, רחוב הירקון 57 בני ברק, החל משעה 9, בהנחיית מנחם טוקר. כרטיסים ב-30 שקלים בלבד, באתר טיק צ'אק או בטלפון 03-794-5081. האירוע לגברים בלבד.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
ערב טוב לעורך הדין שמחה רוטמן.
שלום וברכה.
אז אימות זוטה, לא יודע אם זה עדיין הגיע לגבהים רציניים, וזה סביב סוגיית מינוי פרקליט המדינה, למעשה ממלא מקום לפרקליט המדינה שי ניצן שמסיים את תפקידו, וזה בין היועץ המשפטי לממשלה לבין שר המשפטים. אז ראשית, אני חושב שקודם כל בימים כתיקונם, התשובה הייתה ברורה, נכון? מי אמור למנות את פרקליט המדינה?
כן, בימים כתיקונם יש החלטת ממשלה מאוד מאוד ברורה, מקימה ועדת איתור, ועדה של 5 חברים, צריך ש4 מבין החברים יגיעו למסקנה שהם בעד מועמדים או מועמד, יגישו את המועמדים או המועמד לאישור השר, והשר יחליט אם הוא מעלה את זה לאישור בממשלה, איזה מועמד מבין המועמדים הוא מעלה לאישור הממשלה. זה הנועל הרגיל של
מועמדים. והיום למעשה, היות ואין את ועדת האיתור, אז ממנים ממלא מקום, וכאן נקודת החיכוך, של מי הסמכות בעצם. אומר היועץ המשפטי, אם אני הבנתי אותו נכון, צריך לצמצם את ההשפעה הפוליטית, בין היתר הוא כורך את זה בתיקי ראש הממשלה, שפרקליט המדינה אמור להיות מופקד עליהם. עד כמה זה, אתה יודע, הקרב הזה יעסיק אותנו עוד בהמשך?
כן, זו שאלה מאוד, השאלה עד כמה הקרב יעסיק היא שאלה נקרא לה פוליטית. אגב, אני גם חושב שצריך לצמצם את מעורבות הגורם הפוליטי, ולכן אני לא חושב שמנדלבליט מותר לו בכלל לעסוק בזה. אבל
אתה טוען שמה, שהוא מוטה פוליטית?
אני חושב שמה שאנחנו רואים פה זה מאבק פוליטי, אפילו פוליטי קצת לא הגון, כי הוא פועל בניגוד לחוק, אבל זה מאבק פוליטי שבו היועץ המשפטי לממשלה, כחלק אולי אפשר לקרוא לזה ככלל, מערכת המשפט, מנסה לקחת כוח מאיתנו, מהציבור, מאחר ופוליטיקה זה בסופו של דבר הדינמיקה של מאבקי כוח בתוך מדינה, אז מה שיש לנו פה זה גורם פוליטי מתוך מערכת המשפט, שרוצה לקחת את הכוח מגורם פוליטי אחר, שהוא במקרה הנציג שלנו, הנציג של הריבון, נציג
אבל,
של...
אבל למה אתה לא מוכן לקבל את עמדתו של היועמ"ש, שאומר שאני מסכים איתך שבימים כתיקונם אין שום בעיה, לשם כך נבחרת, ובעצם הרשות המחוקקת היא הסמיכה את הרשות המבצעת, והממשלה בוחרת את הפרקליט, אבל היום, שאנחנו בממשלת מעבר, לכאורה לא קיבלת את המנדט הזה מהציבור.
אז התשובה היא מאוד ברורה, גם היועץ המשפטי לממשלה מעולם לא קיבל את המנדט מהציבור, ולהפך, החוק קובע במפורש שהסמכות למינוי נמצאת בידיים של השר בהתייעצות עם נציב שירות המדינה. היועץ המשפטי לממשלה בכלל לא נמצא בחוק. אז מה היועץ המשפטי לממשלה אומר? אתה לא קיבלת את אמון הציבור, ולכן אתה לא יכול להחליט, אבל אני לעומת זאת קיבלתי המון אמון ציבור, ולכן אני כן יכול להחליט. מה ההיגיון בזה? הרי אתה עוד יותר, עוד, מה שנקרא, כמו שאומרים הגששים, עוד יותר פחות קיבלת אמון ציבור. אתה מעולם לא נבחרת על ידי הציבור, ואתה גם, בניגוד למצב הרגיל ששר משפטים יכול להיות מישהו שאיננו חבר כנסת, אוכן אמונה לשר משפטים כאשר החוק קובע שרק חבר כנסת יכול להיות ממונה לשר באותה תקופה של ממשלת מעבר, כך שיש הוראת חוק מאוד ברורה ששר המשפטים בהקשר הנוכחי חייב להיות חבר כנסת, חייב להיות נבחר ציבור. יש הוראת חוק מאוד מאוד ברורה, סעיף 23א לחוק שירות המדינה מינויים, שאומר שמי שממנה הוא שר המשפטים, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה, ובא היועץ המשפטי לממשלה, ופשוט מצפצף על החוק. אז עכשיו, מה הטענה? אני באמת לא מצליח להבין. אם בגלל שאמיר אוחנה פחות מייצג את הציבור, יכול להיות, זו טענה טובה, שמעתי, נכון. הוא פחות מייצג את הציבור, אבל היועץ המשפטי לממשלה מייצג הרבה פחות את הציבור, והחוק נתן את זה למייצג הציבור. ולכן הטענה פה לא מתחילה ולא נגמרת, ומעבר לזה, יש פה ניגוד עניינים ברמה הכי בסיסית שיש. יש, היועץ המשפטי בימים כתיקונם, כמו שאמרת, הוא כל אחד מבין 5 בוועדה שממנה. בא היועץ המשפטי, ויש ועדה שקבעה ממשלה עם כל מיני איזונים ונציגי ציבור וכו' וכו', בא היועץ המשפטי לממשלה ואומר, אני הולך לנצל ולעשות פה מכתב שלטוני, כרגע אין אף גורם אחר בוועדה שיאזן אותי, ולא רואה, אני פתאום מקבל את כוחם של 5 אנשים, גם את כוחי המקורי כיועץ משפטי, וגם את כל הנציגים האחרים, ואני אהיה הגורם הבלעדי והיחיד שיחליט, וכל החלטה אחרת היא בלתי סבירה.
תגיד, אני חייב לשאול אותך על עצם העניין, עד עכשיו דיברנו על הפן המשפטי העקרוני, אני חייב לשאול אותך אבל על עצם העניין, והשמות גם שעלו בסוגיה הזאת, למשל רז נזרי, שבעבר התבטא על תיקי ראש הממשלה, לכולה הייתי אומר, בין המקלים שבהם, והיה והוא יבחר, בוא נניח שישבו בחדר היועץ המשפטי ושר המשפטים ויריצו כל מיני שמות ויבחרו באדם שיכול להקל בתיקי ראש הממשלה, עד כמה באמת יש לו השפעה כיום שהוא נכנס על תקן ממלא מקום להשפיע בתיקי נתניהו?
א', נכון להיום, הרי זה דיון כל כך תיאורטי, הרי אנחנו יודעים שכרגע עוד בכלל לא יודעים מה יהיה עם שאלת החסינות.
נכון.
ועד שהתיק יתחיל להתנהל,
והכתב האישום גם לא הוגש,
ושום, כן. מדובר במינוי לתקופה של 3 חודשים. או קצר יותר, אם תוקם ממשלה ויהיה יכולת להקים ועדת איתור יותר מהר. אז איזה השפעה תהיה לזה על תיק נתניהו, שבמקרה הטוב, אנחנו מדברים על 333 עדים כידוע, במקרה הטוב יתחיל אולי להתנהל בעוד שנתיים, או שנה, או חצי שנה. אז איזה השפעה תהיה לזהותו של פרקליט המדינה, כאשר כתב הרישום כבר כתוב, חתום על ידי היועץ המשפטי לממשלה, אגב, לפרקליט המדינה עם כל סמכות בחתימה על כתב אישום של ראש ממשלה. מה, זה הרי טיעונים מופרכים שמטרתם אחת ויחידה, כמו שאמרתי, מטרה פוליטית, יש פה אדם שרוצה לקבוע בניגוד לחוק, אם הוא יעבוד במשרד שלו. והדבר הזה, כל אחד היה רוצה לקבוע את הזהות, בוודאי בשירות המדינה, מי יעבוד תחתיו, למי, מי, מי, מי נוח לו, מי לא נוח לו, רק עם כל הכבוד, זה משרד המשפטים איננו נחלה קיסרית, לא של מנדלבליט ולא של שי ניצן, ולא ייתכן שהם יהיו אלו שמחליטים מי היורש של שי ניצן, על דעת עצמם. אני חושב שכל מי שמעוניין בשלטון חוק ובדמוקרטיה צריך לעמוד ולצעוק חמאס נגד הצד הזה של היועץ המשפטי לממשלה.
הזכרנו את כתב האישום נגד ראש הממשלה, ממש לסיום, למרות שזה לא מהעניין שלנו. בכתב האישום נוספה שם פסקה לפי דעתי שמדברת על אנחנו נדרוש עונש מאסר, אני מהזיכרון אומר, לנאשם אם יורשע. זה משהו שהוא מקובל? כלומר שכבר בשלב הזה מפרטים את
כן,
זה?
כן, כשמגישים כתב אישום צריך לציין האם בכוונת התביעה לבקש מאסר בפועל, זה משהו שאמורים לרשום, והוסיפו עוד כמה וכמה דברים שבכתב האישום בגרסה המקורית לא יכנסו, מה שמעורר שאלות למה הוא פורסם בדרך שבה הוא פורסם.
כן, זה שם המשפט והרשימת העדים. היה חוץ מזה עוד כמה דברים? חוץ מבית המשפט אליו יוגש?
בוודאי, היה גם את, כמו שאמרת, באיזה בית משפט זה ידון, הרצון לבקש עונש מאסר, רשימת העדים שאנחנו כולנו מדברים עליהם בימים האחרונים. כל הדברים הללו לא היו בכתב האישום כביכול, מה שנחזה להיות כתב אישום שהוגש קודם לכם. ואני אומר שוב, זה חלק מהעניין, אני רואה בהתנהלות סביב חקירות ראש הממשלה והגשת כתב האישום נגד ראש הממשלה, סוג של, אוקיי, עכשיו אל תפריעו לנו לעשות מה שאנחנו רוצים בכל התחומים, כי אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד חשובה ומגישים כתב אישום נגד ראש הממשלה, אז בגלל זה אנחנו יכולים למנות מינויים ללא כל פיקוח ובקרה, בגלל זה לא צריך להפעיל עלינו בקרה חיצונית, בגלל זה, בעצם אפשר לומר שחקירות ראש הממשלה וכתב האישום נגד ראש הממשלה הם השכפץ של הפרקליטות, ואסור לאפשר לדבר הזה לקרות.
נמשיך לעקוב אחרי זה. עורך הדין שמחה רוטמן, תודה לך, ערב טוב.
תודה, שלום.
עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לשמרית נוטמן.
ערב טוב.
מנכלית 15 דקות, ארגון ברכבת, ואיתך אנחנו משוחחים על השיבושים ברכבת, עסקנו בזה גם אתמול. אתם עוקבים למעשה, נכון? אתם מנסים לקדם את התחבורה הציבורית, ומה גורמים השיבושים הללו שראינו ביומיים האחרונים?
אני יכולה לספר לך שאנחנו מקבלים מהשטח תגובות מנוסעים שעולים, אני יכולה להגיד אפילו לא רק בקווים הדרומיים או הקווים המזרחיים שמושפעים מהשינויים האלה, אלא אפילו מקווי החוף. היום התחיל לדוגמה שיבוש מאוד גדול בלוחות מידע, הרכבת ניסתה לעשות משהו טוב, היא ניסתה להעריך את הרכבות הפרבריות שזאת מבנימינה עד לרחובות, שהן תצאנה עד לאשקלון ותכן לה בעצם עוד כמה תחנות, הבעיה הייתה בצורה שבה הנגישו את זה לנוסעים. אז אם עמדת היום באחת מהתחנות על הקו, אז היית שומע שהרכבת לרחובות מבוטלת, כן? הרכבת שאתה רגיל לעלות עליה מבוטלת, מה שהכניס ללחץ מאוד מאוד הנוסעים, אחריה עלתה הודעה שהרכבת לאשקלון תצא בשעה, בדיוק בשעה שצריכה לצאת הרכבת לרחובות, אבל לא היה שום הסבר על כך שמדובר לדוגמה באותן רכבות, וזה הכניס להם מצוקה מאוד מאוד גדולה נוסעים, שגם התחילו לדווח לחברים ולמשפחה, שהרכבת הזאת מבוטלת אליהם בשביל מה להגיע. זה אחד מהדברים.
עכשיו, אתם עוקבים אחרי זה ואחרי השיבושים, תגידי, לפי דעתכם יש רציונל במה שאומר השר סמוטריץ', בוא נעשה את זה קצר ומהר ונוכל לאפשר תנועה הרבה יותר טובה של הרכבות?
כעיקרון יש הרבה רציונל בלקצר כמה שאפשר את כל העבודות לכיוון חשמול של כל הקווים בעצם. הבעיה היא בעצם איך הם נערכים לקראת הסגירה של המקטעי רכבת האלה, וזה כבר משהו שחוזר על עצמו הרבה בזמן האחרון. בעצם כל פעם נסגרים מקטעים שונים ברחבי הארץ, בצורך תיקונים, אבל הדברים האלה נעשים בצורה שהיא הייתה יכולה לעשות לפי דעתנו בצורה הרבה יותר טובה ונגישה לנושאים.
כלומר, הערכות למצב הזה ולשיפוצים הללו לא הייתה כל כך טובה, אם אני מבין.
בדיוק. ניתן לך כדוגמה. לוז סגירות מתוכננות. זה דבר שמקובל מאוד בחוץ לארץ, כן? אנחנו מצפים מרכבת ישראל שהיא תבנה לוז סגירות מסודר, שבו התפרסמו המועדים של הסגירות לפחות 3, 4, 5, 6 חודשים מראש, בדיוק כמו שקורה בארץ, בחוץ לארץ. הדבר הזה יאפשר גם לחטיבת הנוסעים ברכבת, וגם למשרד התחבורה, וכמובן גם לנו, לנוסעים, להתכונן לקראת הסגירה, ולהחליט מה אנחנו רוצים לקבל, איזה החלטות אנחנו צריכים, רוצים לקבל. אני רוצה להמשיך לנסוע ברכבת, ולהבין איך אני עושה את הנסיעה הזאת עדיין. אני רוצה לעבור לנסוע בתחבורה ציבורית, אולי אני פשוט אחזור לרכב שלי. כלומר, אתה צריך להשאיר את האופציות בידי הנוסעים.
כן.
אבל הם לא יכולים לעשות את זה כשיש להם שבוע או שבועיים להתכונן.
כשהם לא חשופים לפני זה למידע ולא מתכננים את צעדיהם כראוי. טוב, לסיום הייתי רוצה לשאול אותך עוד נושא אחד. אני לא יודע אם ראית אתמול את הכתבה בדמרקר על כך שככל הנראה ידלגו על התחנות בבני ברק ברכבת הקלה, כי אם לא, ויאלצו בעצם לבנות את התחנות עכשיו וכולי, ייגרם עיכוב של כחצי שנה בהשקת הרכבת. מה עמדתכם על העניין?
אני לא ראיתי את הכתבה המדוברת, אבל אני יכולה לספר שהרכבת הקלה אמורה להביא הקלה מאוד משמעותית במצב הקיים היום. בבני ברק, אני חושבת שמשהו בסביבות ה-70% מהאנשים שגרים בעיר משתמשים כבדים בתחבורה ציבורית ומגיע להם על זה.
כן, הם עושים את זה אבל בעיקר בקווים פנימיים, את יודעת, פחות רכבת קלה שטיסה לתל אביב, אני חושב.
קודם כל צריכים להגיד שיש, בניגוד למה שזה נראה, בני ברק היא נמצאת בתווך בין הרבה ערים אחרות, מפתח תקווה ורמת גן וגבעתיים וגבעת שמואל וכולי, ולכן היא מהווה בעצם איזשהו ציר מרכזי שבו אנשים עוברים בדרך. וגם בבני ברק עצמה, הראינו לפתוח את העיר לאפשרויות נוספות, כן, אם אנשים רוצים להגיע לתוך תל אביב למוקדי תעסוקה, אז שיהיה להם את ההזדמנות, אם אנשים רוצים להגיע לתל אביב כדרך להגיע למקומות אחרים, כי אנחנו יודעים להגיד שתל אביב היא מרכז תחבורתי מאוד מאוד גדול, אז שתהיה להם את האפשרות לעשות את זה.
כן.
אז בעיקרון אנחנו מאוד מאוד בעד להכניס את הרכבת הקלה למרכזי ערים ולאפשר לנוסעים לקבל תחבורה ציבורית יעילה וטובה ונוחה יותר.
שמרית נוטמן מארגון ברכבת, תודה רבה לך.
תודה לך.
ערב טוב. עכשיו אנחנו רואים ערב טוב לרב משה ברמן, ראש ישיבת שבילי התורה.
ערב מצוין,
והיום ציינו את היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות, ובנושא הזה היינו רוצים לשוחח איתך. אצלכם בישיבה גם יש בחורים עם מוגבלויות, נכון?
כן, כן, אצלנו בישיבה כללי, אצלנו בישיבה תחת העמותה שאני מתעסק בעמותת שתילים, יש תלמידים עם מוגבלויות, עם אוטיזם, עם תפקוד לימודי וכזה או אחר.
עד כמה, אתה יודע, יש דרגות, אני מניח, במוגבלויות, וחלקם באמת מצליחים להשתלב במוסדות רגילים. אנחנו יכולים לראות את זה בכל מיני ישיבות, אבל מתי אומרים אנחנו צריכים להקים מסגרת אחרת על מנת שבאמת ייתן מענה יותר טוב ותסייע לאנשים עם בעלי מוגבלויות?
תראה, המסגרת, ברגע שקודם כל שהמסגרות הרגילות לא יכולות להכיל אותם, זה קודם כל. בנוסף לזה, ברגע ש... זאת אומרת, יש צרכים, יש התאמות, אנחנו מדברים על התאמות בסיסיות לתלמידים, ליכולות למידה, למיומנויות לחיים, הרגלי חיים, יש המון המון צורך. ושוב אני אומר, זאת אומרת, ברגע שהמסגרות הרגילות לא יכולות להכיל אותם, כאן קמים המוסדות ה...
ואתם מקדמים אותם בעצם, נכון? עד כמה שהבנתי, יש אפילו בחור שיש לו מוגבלויות והצליח לסיים לימודי תעודת מציל.
נכון, נכון. כחלק מהמטרה שלנו בחיים זה בעצם להוביל את התלמיד, ממש להכשיר אותו לתעסוקה אפילו. זאת אומרת, כל אחד לפי מה שתואם, אנחנו מובילים את זה, כן, אני רוצה באמת לציין, יש לנו איזושהי תוכנית ייחודית שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם מרכז כיוון, אם אתם מכירים,
כן,
מרכז כיוון שעומד בראשה אדון יחיאל עמויאל, שיש להם תוכנית מיוחדת שבאה לקדם ולתת מענה, ואנחנו בשיתוף פעולה איתם, עושים הכל שאותם ילדים מיוחדים באמת יוכלו להגיע גם לתחום העבודה, כמו שציינת שהיום זה באמת היום ה... לא משנה מבחינתנו איך, מתי זה היום, מבחינתנו זה כל יום, אבל לתת לתלמידים שלנו שיהיו כאחד האדם.
טוב, נקווה שאתה יודע, נאחל לכם בהצלחה קודם כל, ונקווה שהיום הזה יעלה את המודעות, כי באמת, אתה יודע, צריך להעלות את המודעות הזאת למען אנשים עם מוגבלויות, לזכויות שלהם, אנשים שבסך הכל נאבקים יום-יום, אתה יודע, איך לחיות, זה בכלל לא מעבר לזה אפילו, זה ממש את הדברים הבסיסיים.
ממש, וכמו שאתה אומר, הדברים האלה חייבים להיות הכי ברורים אצל כולם, ואין צריכים להיות בראשונה בדבר הזה, ולא בסוף ולא אחרי הסוף. הם צריכים לקבל את המענה הראשוני, ולהם צריכים לדאוג, ואחרי זה האוכלוסייה הרגילה גם תסתדר.
הרב משה ברמן, ראש ישיבת שבילי התורה, תודה רבה לך.
100%, אני מודה לכם.
תודה. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית לערב הזה. נוכל לדווח על הפגישות שראש הממשלה נתניהו ממשיך בהם גם בשעה הזאת, אחר פגישתו עם גנץ, הוא בעצם מקיים פגישות אישיות עם בכירי הליכוד, מעדכן אותם, מדווח להם, מכין אותם לקראת הבאות, ככל הנראה לקראת המאבק גם בתוך הליכוד בין גדעון סער שדורש פריימריז, ואם אכן הולכים לבחירות ככל הנראה שיתקיימו פריימריז בליכוד, וזה כל זאת לצד העניינים המדיניים, הביטחוניים. נתניהו כבר רמז על כך שיש סיכונים מכיוונה של איראן, וזו הסיבה שמחר הוא טס להיפגש עם פומפאו על מנת לעדכן אותו ולהתעדכן יחד איתו. אז אנחנו נמתין ונראה לאן אנחנו הולכים, האם באמת דרכנו לבחירות. נודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לעורך ולמפיק שלמה פולק ולטכנאי מוישי כאן, שיהיה לכולכם ערב טוב ושקט.
השנה זה יכול להיות אתה. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"א יוצא לדרך, וזו ההזדמנות שלך לנסות להצטרף לנבחרת. חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות ברכות. חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי, בקרוב בכל חי.
התקדמת לגלקסי S10? שבוע אחרון למבצע הגדול של הדרן, גם הנחה של 500 שקלים וגם גיפט קארט של 400 שקלים. חייג לפני שיגמר, כוכבית 8097, וחשרות בדין צדק בני ברק לסוחי פנסה, כוכבית 8097.
נוסעים נכבדים, זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתה.
המופתה, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בכסלו, 9 בדצמבר. המופתה, 03-9641-555, 03-9641-555.
מדברת אילנה, אמא של ישי. ישי לוקה באוטיזם בתפקוד נמוך. אני לא יכולה לתאר לכם את ההתמודדות היומיומית איתו, אבל ביקשתי לומר למאזינים שתרמו לארגון מסוגלים שבעזרתם הבית שלי חזר לתפקד בצורה קלה יותר, אחרי הרבה שנים של קושי ומורכבות. אתם לא מבינים איזו מצווה אתם עושים, זו זכות גדולה מאוד.
כשאתם תורמים למסוגלים, אתם משנים חיים ומקלים על משפחות שלמות. כוכבית 5406, מסוגלים, משפחת ילדי האוטיזם. כוכבית 5406.
בשביל להתפרנס חשוב להיות בר מזל, אבל הכי חשוב ללמוד בבר אילן. הצטרפו עכשיו למכינות למגוון תארים מבוקשים בקמפוס החרדי בבר אילן, ותיהנו מעדיפות בשוק העבודה ומפרנסה גבוהה ויציבה. לפרטים 077-275-3098.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם.
בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו מבצעים ומחירים מיוחדים לתאריכים אחרונים בכסלו וטבת. חייגו 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. בחורף, מכוונים את המזגן כך שבחדר יהיו לא יותר מ-20 מעלות וחוסכים בצריכת החשמל של המזגן לחימום. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
מזל טוב!
מזל טוב! אולמי בראשיתה במבצע חורף חם. מחירים מיוחדים לתאריכים נבחרים. אולמי בראשיתה, כל היתרונות שבאולם. כשרות מהודרת, תפריט שף יוקרתי, חנייה חינם ותחבורה ציבורית נוחה מבני ברק וירושלים. אולמי בראשיתה המחודשים בראשון לציון. התקשרו עכשיו, כוכבית 6750, כוכבית 6750.
מיצובישי אאוטלנדר החדשה ב-100% מימון החל מ-1,790 שקלים בחודש רק בקפיטל מוטורס סוכנות הרכבים המובילה בישראל כוכבית 6432 כוכבית 6432
מוצא שחי במופע ענק עם כוכב הזמר החסידי מורדכי שפירא מוצא שווה ישלח תת זין בחיסלב ואולמי הדודאים כרטיסים ב-30 שקלים בלבד באתר טיק צ'אק האירוע לגברים בלבד בפרשת וערה אתם מוזמנים לשבת בלתי נשכחת כל חי ומרגליות תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע של עונג והתעלות במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס תפילות השבת עם החזן אברי מירות ואירועים מוזיקליים עם הזמר והיוצר נפתלי קמפה בליווי המלחין והמעבד אלי קליין סוף השבוע יתקיים אם ירצה השם במלון הפאר דן פנורה מאלת פרשת וערה חמישי עד מוצש כבב עד כבחת טבת אז תזמינו את עצמכם לשבת ב-026665555
בכל מקום, בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
יומן החוץ עורך ומגיש שלמה ריזל
שלום לכם וערב טוב. כמדי יום שלישי בשבוע, גם הפעם אנחנו עם פינת החוץ לסיכום החדשות העיקריות שהתרחשו ברחבי הגלובוס בשבוע האחרון. אתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי מוישי כהן, ואנחנו מתחילים. בצעד יוצא דופן יצא שגריר ישראל באום דני דנון במתקפה חריפה נגד אחד המועמדים הבולטים בבחירות לנשיאות ארצות הברית בשנה הבאה. היהודי ברני סנדרס והמובילים במרוץ במפלגה הדמוקרטית לאחר שזה אמר כי יש להתנות את הסיוע הצבאי לישראל בשינוי המדיניות הישראלית בעזה. מר סנדרס, כמה חודשים בקיבוץ ב-1963 לא יכולים ללמד אותך הרבה, אמר דנון באירוע בניו יורק, שהוא מתייחס לכך שהמועמד הבחירות הנשיאות מציין לא פעם את שירותו הקצרה בישראל לפני 56 שנה כמה שנותן לו פרספקטיבה על החיים בישראל. לדברי דנון, בהצעתו הסנטור היהודי מערר אין את הביטחון של ישראל ואין את ביטחון ארצות הברית. אולי סנדרס לא שמע על כך שישראל יצא מעזה בשנת 2005, הוסיף השגריר דנון בציניות. אולי לא יצא לו לבקר במעבר הכרם שלום, שם מאות מסעיות עוברות מדי יום על מנת לספק סיוע הומניטרי לעזה. אולי הוא גם לא שמע על טרור המנהרות. דנון אמר כי הסתת סיוע מישראל לעזה רק תסייע לחמאס, והמשיך לתקוף את סנדרס ואמר... הוא מציע להקטין את הסיוע הצבאי לבת הברית החשובה ביותר של ארצות הברית במזרח התיכון, במטרה לתת אותו לחמאס, ארגון טרור שחגג את הטרגדיה ב-11 בספטמבר. אני מבטיח לכם, הוסיף דנון, לא נאפשר לזה לקרות, נלחם נגד הקולות הקיצוניים האלה. קצפו של דנון יצא על הדברים שאמר סנדרס כאמור שאותם נשמע כעת.
So what I believe, Tommy, at a time when we spend, I think it's $3.8 billion on military aid, to Israel. We have a right to say to the Israeli government that the United States of America and our taxpayers and our people believe in human rights, we believe in democracy, we will not accept authoritarianism or racism, and we demand that the Israeli government sit down with the Palestinian people and negotiate an agreement that works for all parties.
כן, בדברים האלו שאותם אמר סנדרס בכנס של השדולה היהודית אמריקנית ג'יי סטריט, מתיימרת להיקרא שדולה למען ישראל אך בפועל חותרת נגד המדיניות הישראלית, אמר סנדרס הקיצוני, זו לא אמירה אנטישמית לכנות את ממשלת נתניהו גזענית, אלא עובדה. עוד התייחס לסנטור היהודי והשווה בין נשיא ארצות הברית טראמפ לבין נתניהו כשאמר אחד מהם יודח והאחר ייכנס לכלא. אחרי מספר דחיות בפרסום הרשימה השחורה של בתי עסק הפועלים ביישובים היהודיים ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן, בישראל החוששים שנציבת האום לזכויות אדם מישל בצ'לט עומדת לנקוט את הצעד ולא תמתין עד הרכבת ממשלה חדשה. הערכה בירושלים היא שלאחר פרסום פסק הדין של בית הדין האירופי בלוקסמבורג, ולפיו יש חיוב לכל מדינות אירופה לסמן תוצרת מיהודה ושומרון, הנציבה בצ'לט דוחפת לפרסום של הרשימה השחורה בזמן הקרוב, כנראה עוד לפני סוף השנה האזרחית. מה שבכל זאת מונע כרגע את פרסום הרשימה הזו, זו הפעלת לחצים כבדים מצד ארצות הברית וישראל, בעוד ארצות הברית מאיימת כי תמנע תקציבים שהיא נותנת לאום באופן קבוע. בין החברות הישראליות שקיבלו פנייה ממשרד הנציב של האום בנוגע לאפשרות הכללתן ברשימה השחורה, ניתן למצוא את בנק איגוד, נטפים, אלביט, איי-די-בי, בנק הפועלים, בנק לאומי, חברת בזק, חברת קוקה קולה, אפריקה ישראל ועוד עשרות חברות. בקטע הזה נשמע קולו של מזכיר המדינה האמריקני פומפאו, שהכריז רק לפני כשבועיים על ההכרה האמריקאית בחוקיות של היישובים היהודים ביהודה ושומרון.
Good afternoon, everyone. The establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not per se inconsistent with international law. In the history of the world, very proud of the team.
הונדורס צפויה להעביר כבר בשבועות הקרובים את השגרירות שלה לירושלים, וישראל תפתח במקביל שגרירות משלה בבירת הונדורס, שגרירות שנסגרה בשנת 1995 בשל קיצוצים בתקציב משרד החוץ. הצעד הזה הוא רק חלק קטן מהפריחה ביחסים בין ירושלים לבין מדינות דרום ומרכז אמריקה שמוביל ראש הממשלה נתניהו בשנים האחרונות, כשרק בשבוע שעבר הודיעה בוליביה לאחר ההפיכה בה על חידוש היחסים עם ישראל. השבוע צפויים לבקר בישראל משלחות מברזיל וגואטמלה, וגם נשיא ארגנטינה הנבחר רוצה לבקר בישראל כדי להגביר את היחסים בין שתי המדינות. בקטע הזה שאותו נשמע כעת, ניתן לשמוע את גברת שרה נתניהו מבשרת לראשונה לציבור לפני כמה חודשים על החלטה של הונדורס לפני כשנה לפתוח משרד סחר בירושלים.
ובמהלך ארוחה דיפלומטית של נשיא גואטמלה ורעייתו ג'ימי מוראלס ורעייתו פטריסיה דה מוראלס, שהם אלה שהזמינו אותי לשם, אמרתי להם, הם עשו באמת ארוחה מאוד מכובדת, ארוחה בילטרלית לכבודי עם כל הממשלה שלהם, ושאל אותי הנשיא, מה את אומרת על זה שאנחנו בארצות הברית העברנו את השגרירות לירושלים? אמרתי להם, אתם נהדרים, אבל אנחנו מחכים לעוד מדינות. מה קורה עם המדינה השכנה שלכם, הונדורס? ואז בתוך כדי ארוחת הצהריים הוא הרים טלפון לנשיא הונדורס, החבר שלו, ואמר לו, נמצאת איתי כאן רעיית ראש ממשלת ישראל, והיא שואלת, מה קורה עם העברת השגרירות שלכם לירושלים? לשמחתי, ביום ראשון הקרוב, הונדורס פותחת את הנציגות הדיפלומטית שלה בירושלים.
קוריאה הצפונית חנכה בחגיגות את אחד ממיזמי הדגל של המנהיג קים ג'ונג און, עיר חדשה שהוקמה במקום מבודד במדינה הקומוניסטית. כלי התקשורת הרשמיים של המשטר תיארו את העיר החדשה סמג'ון שמה בתור התגלמות הציוויליזציה המודרנית, ואמרו כי העיר כוללת מבנה מגורים, מלונות, אתרי עסקים, מתקנים מסחריים, תרבותיים ורפואיים. בחנוכת העיר החדשה השתתף מנהיג צפון קוריאה, והוא כלל השתתפות גם של אלפי בני אדם וירי זיקוקי דינור. הנה כאן ניתן לשמוע את החגיגות בצפון קוריאה עם גזירת הסרט של חנוכת העיר החדשה.
(אז)
Germany needs it more than France, and that's why I think that when France makes a statement like they made about NATO, that's a very dangerous statement for them to make. Well, look, I'm not in love with those companies, Facebook and Google and all of them, Twitter, although I guess I do pretty well with Twitter on the other side, but I'm not necessarily in love with those companies. There are companies. They're American companies. I want to tax those companies.
נשיא ארצות הברית טראמפ תקף את נשיא צרפת על מירתו ברית נאטו נמצאת במוות מוחי. זו אמירה קשה כשאתה מצהיר הצהרה כזו, זו אמירה מאוד מאוד מרושעת על כל 28 המדינות החברות בנאטו, אמר טראמפ השבוע, וקשר בין תלונותיו על כך שמדינות אירופה לא משלמות מספיק על הגנתן לבין מדיניות אמריקה הראשונה שלו. לדבריו, הגיע הזמן שאירופה תתפתח בשתי החזיתות. טראמפ אמר גם, זה לא נכון לנצל את נאטו ואת המסחר עם ארצות הברית, אנחנו לא יכולים לתת לזה לקרות, אירופה צריכה לשלם יותר. עד כאן מפינת החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא, היו שלום ובשורות טובות.